רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. בהמשך התוכנית אנחנו ננסה קצת להבין מה קורה עם מעצר ישראלים, בגלל שהם סך הכל לוקחים תרופות ומגיעים למדינות מסוימות. נקבל טיפים מה כדאי ומה לא כדאי לקחת איתנו. כן, תרופות במרשם. נחזור לנושא הקרינה ברכבים חשמליים והיברידים, עד כמה סוללות מסוכנות או לא, זוכרים כמה שיגעו אותנו עם הקרינה בטלפונים הניידים. בסוף כנראה מאומה לא מאומה, אבל פה יש בשורות לפחות מבחינת התקינה. נדבר על זה גם כן. אנחנו גם ננסה להבין באמת מה האכזבה באקה ממספר המתגייסים בקרב החרדים לקרבי. תגובה של הדבר, תגובה לדבר הזה. מה זה אומר להיות הבת של האימא של התיאטרון, חנה רובינה, סרט על אילנה רובינה וחנה רובינה. ובואו נדבר על המזרח תיכון והבשורות, לבנון, הבשורות הקשות, כרגיל, אנחנו במלחמה שם, לא יעזור שום דבר. וחלק מההסבר של התופעה הזאת שקוראים לה לבנון, נעוץ בעצם ממה שקרה בדיוק לפני 110 שנים, הסכם סייקס פיקו. אם לא הייתם מרנים בשיעור ההיסטוריה, ננסה לחזור עכשיו לנושא הזה. נגיד גם בוקר טוב לגיל חדי, טכנאי השידור, על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, המוזיקה שתשמעו בעריכת הלל אבמוביץ'. בוקר טוב לרן ורשבסקי, מגיש פודקאסט ה-120 וערוץ חופרים לעומק ביוטיוב, שמדבר על אקטואליה גיאופוליטית. בוקר טוב.
בוקר טוב, יורם, שלום.
אז אתה יודע, כשאנחנו מדברים על היסטוריה, אנחנו מנסים להסביר ש... זה מסביר הרבה גם על מה שקורה היום, בטח במזרח התיכון, ובכלל, אם מנהיגים ומקבלי החלטות היו לומדים מההיסטוריה, אז אולי המצבנו היה יותר טוב. מה קרה שם בהסכם סייקס-פיקו בקצרה?
אז הסכם סייקס-פיקו זה נושא מאוד מעניין. בקצרה אני אתן טיפה רקע בשביל שנבין מה הסיפור. ב-1914, בקיץ, פורצת מלחמת העולם הראשונה בין מעצמות ההסכמה, שהן בעיקר בריטניה, צרפת ורוסיה, כנגד גרמניה ואוסטרו-הונגריה. ולמעשה באותה נקודת זמן אירופה שולטת במישרין או בעקיפין כמעט בכל העולם. אחד המקומות שהם לא שולטים בהם זו האימפריה העותומנית, שהייתה בשיאה במאה ה-16 ובתחילת המאה ה-20 בדעיכה מאוד גדולה. ואותה אימפריה העותומנית שנמצאת כרגע במזרח התיכון בין תעלת סואץ עד עיראק, כולל גם חצי האי ערב, היא נכנסת למלחמה לצד גרמניה ואוסטרו-הונגריה באוקטובר 1914. בתחילת 1915 הבריטים חושבים על רעיון גאוני כיצד להביס את האוטומני במהירות ולנצח את המלחמה, בכך שהם ישלחו ספינות מלחמה, יפגיזו את קונסטנטינופול, שהיא אינסטנבול של היום, ויוציאו אותנו מלחמה כי המשטר שם רעוע והתפרק. הבעיה היא שבשביל שהספינות יגיעו לשם, צריך לעבור דרך מצרי הדרדנלים, שם יש מיקוש שהאוטומנים יקשו אותם, וגם תותחים משני הצדדים, וזה לא מצליח להם מהאוניות, והם שולחים לשם צבא לגליפולי, לכבוש חלק מהאזור ולנצח. בינתיים, כשהם בטוחים שהם ינצחו עוד מעט, שר המלחמה, לורד קיצ'נר, שולח את חבר הפרלמנט, סר מרק סייקס, למסע לימוד ברחבי המזרח התיכון ואסיה, על מה לעשות אחר כך, אחרי שננצח. והוא באמת עושה מסע של חצי שנה, וכשהוא חוזר הוא מגלה שבעצם כל המערכה נכשלה. גליפולי נכשל, האוטומנים בכלל לא הולכים משום מקום ולא קורה כלום, אבל מהשיחות שלו עולה לא רעיון, יחד עם אחרים, לנצח את המלחמה עם האוטומנים בצורה אחרת לגמרי, כי הם, הבריטים, יצרו מגע עם אדם בשם חוסן, האמיר של מקה. כן. הוא הבטיח להם שהוא יכול בתמורה לזה שהוא יקבל ממלכה ערבית גדולה במזרח התיכון, ובתמורה לזה שהבריטים יתקפו גם כן במזרח התיכון, הוא יעשה מרד ערבי של 100,000 איש, לא פחות. ולכן סייקס מאוד לוחץ על הממשלה הבריטית, בואו נסכים לכל מה שהוא אומר. הוא מצליח שכנע אותם, והם שולחים אותו לשיחות. בינתיים אתה לא יכול לדבר איתו עד שתסגור משהו עם הצרפתים. אם נשיג צרפתי בשם פרנסואה פיקו, הם עושים דיונים, אני לא אכנס כל הסיפור הארוך, בסופו של דבר הם מחליטים לעשות איזשהו הסכם סודי, לא ידוע לאף אחד, של חלוקת המזרח התיכון לאזורים. אזור שיהיה בריטי, שזה האזור המזרחי של עיראק, אזור שיהיה אזור של ממלכה ערבית תחת חסות בריטית, שזה בעצם החלק הדרומי של ארץ ישראל, ירדן, החלק המזרחי של עיראק, כל החלק שמצפון לו יהיה אזור חסות צרפתי, כולל עד מוסול בעיראק, וכל אזור החוף, לבנון שהזכרת, סוריה, חלקים מטורקיה, יהיה בשליטה ישירה של צרפת, ועוד שטחים טורקיים מצפון לשם. הם מחליטים, עכשיו בשלב זה שצריך להחליף את הטורקים, בדרך לשם סייקס מדבר עם קצין, חבר שלו, מהצבא הבריטי, הוא אומר, תגידו, מה עם כל האזור של ארץ ישראל? אז זה החלטנו לעשות בינתיים משהו בשליטה צרפתית, בריטית, רוסית, בינלאומית. כן. אז הוא אומר, שמעת על ציונות? יש דבר כזה ציונים, יש פה מתיישבים. הוא שומע איזה סייקס, וסייקס היה, כמו הרבה אז בעולם, היה בטוח שהיהודים שולטים בהרבה מאוד דברים בעולם. כן. כוח.
עלה עלינו, כן.
עלה עלינו. ואז זה, אני קורא להם אנטישמים החביבים. כן. זאת אומרת, יש להם תפיסה אנטישמית שהיהודים שולטים בעולם, אבל התוצר מזה יכול להיות טוב.
כן.
והוא אומר, אז רגע, אנחנו לא רוצים להרגיז את היהודים. בואו נציע להם מדינה יהודית בארץ ישראל, אבל כשהם מגיעים לרוסיה, שהיא אנטישמית לחלוטין, הם אומרים, תשכחו מזה, והנשיא ירד מהפרק, אבל זאת הפעם הכמעט ראשונה שעולה הרעיון. נסגר גם דיל עם הרוסים, מאוחר יותר אפילו עם האיטלקים, שגם חלק מעצמות ההסכמה שיקבלו חלק מטורקיה, וכך נסגר ההסכם הזה בצורה סודית. אבל הבריטים לא מוכנים בשלב הזה לפלוש למזרח תיכון, כי יש להם מלחמה מאוד קשה באירופה ב-1916, ורדן וכו'. אבל המלך חוסיין בכל זאת עושה מרד ביוני. למה? כי הוא בכלל תכסס אותם. הוא בכלל הסתכסך עם הטורקים ורצה לעשות מרד בכל מקרה. אבל המרד שלו הוא לא 100,000 איש, הוא בלוף. הוא מרד של כמה אלפי אנשים, הוא רימה את כולם. והמרד הזה נכשל ולא יוצא ממנו שום דבר. אבל ההסכם שרד.
כן, שרד וצרד. בוא נדבר על משמעויות ההסכם הזה, כי בעצם כולנו יודעים שמעצמות מעבירות קווים ביניהם, או אנשים מטעם מעצמות, בלי להבין כנראה באמת את המזרח התיכון ואת יושביו, כמו לבנון למשל, שזה אוסף של, אפשר לקרוא לזה שבטים, או אפשר לקרוא לזה אוסף של עדות שונות, ובעצם מישהו העביר קו ואמר, אתם תהיו מדינה.
אז כן, אז איך זה קרה? כי הסכם סייקס פיקו לא בדיוק הגבולות של אחר כך אפילו דרך רחוק מזה באיזשהו מקום, כי למשל מוסול חלק מעיראק היום, היא הייתה צריכה להיות ממלכה צרפתית למשל, חלק ממלכת חסות צרפתית. אז מה שקרה זה שפרצה מהפכה בולשביקית, אז ב-1918, תחילת 18, טרוצקי רצה להביך מאוד את בריטניה וצרפת, אז הוא פרסם את כל ההסכמים הסודיים. ואז בריטניה מצאת עצמה מאוד מובכת, כי בשלב הזה ארצות הברית כבר הייתה לצידה במלחמה, וווילסון, נשיא ארצות הברית, לא רצה את האימפריאליזם ואת הדברים האלה. הוא היה בעד זכויות הגדרה עצמית. אז הם היו צריכים להמציא סיפורים ותירוצים מפה לשם. היה הסכם ורסאי, היה ב-1920 עשו ועידה, והחליטו אז לחלק את המזרח תיכון למנדטים האלה שאנחנו מכירים ואת הגבולות הישרים. עכשיו, הגבולות הישרים האלה לא מוזרים. אם תסתכל באפריקה למשל, היום המפה, מלא מדינות יש שם עם קווים ישרים, כי הם, כל האזורים האלה מושבות למעשה אירופאיות. האזור המזרח תיכוני הוא בעצם אזור ערבי שלא היה לו שליטה עצמית, הוא היה תחת אוטומנים מאות מאות בשנים. עכשיו, אותם ערבים, הערבים האלה, הם היו בעצם בסטטוס מאוד מיוחד בתחילת המאה ה-20 מכל העולם. מהסיבה שהם היו פשוט מנותקים לחלוטין מהמערב, ולא במקרה. האוטומנים יזמו את זה, הם ביקעו את האומה הערבית, הם עשו אותם ממש אנלפבטים, לא הכניסו דפוס, לא הכניסו מדע, לא הכניסו קדמה, כמעט לא היו פה פסי רכבת בכל המזרח תיכון. אז הערבים מצאו את עצמם רחק רחק מאחור, וכשהמעצמות האירופאיות עשו את הקווים האלה, כמו שאתה מתאר, הם בשלב מסוים פרצה מלחמת העולם השנייה, והם התרוששו לחלוטין, הם לא יכלו להחזיק את הדבר הזה. ואז נולדו להם המדינות הערביות, כתוצאה מכל הסיפור הארוך הזה. עכשיו בצורה קצת מגוחכת, כי הם לא באמת אמורות להיות מדינות ערביות.
כן, אז הנדסה של מעצמות שלא מבינות את האזור ואת את הלך הרוח של המקומיים, נגיד את זה ככה, ואנחנו נתקענו עם החשבון.
לגמרי, והדוגמה הזאת של החוסר הבנה של השריף הזה, חוסיין מנקה, שהילדים שלו, עבדאללה ופייסל, אחד פייסל קיבל אחרי זה את ממלכת רוסיה לזמן קצר, עבדאללה קיבל את ממלכת ירדן, בכלל יצירה חדשה, הייתה אמורה להיות חלק מהפלסטינה, שהובטחה ליהודים, והיא נחתכה בגלל ש... כבר אחרי שהם עשו את ההסכמים האלה, בין 1922, פרצו מרידות בכל השטח שלהם. במצרים, בארץ ישראל, אמרות ערב, בירדן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן. עכשיו, היו מרוששים הבריטים, לא ידעו מה לעשות. אז הם נסחיתו להיכנע לכולם. לא היה להם יכולת לשלוט בזה. מהמהלכים שלהם היה הספר הלבן הראשון, שהוציא צ'רצ'יל, שר המושבות, שבעצם קרא והקים את הממלכת ירדן המלאכותית הזאת, ונתן אותה לבן של חוסיין בתור כאילו שחייבים לו.
כן. Okay?
ואז הוא בנה ממלכה סביר, כי זאת הייתה בעצם עיר אחת בכל האזור הזה, היה עיר אמן. הוא בנה ממלכה, סרטטו קווים, וממלכת ירדן.
כן, שזה... לו אתה כהיסטוריון עם נשיא ארצות הברית ג'ורג' דאבליו בוש היה מתייעץ איתך לפני הפלישה לעיראק, או דונלד טראמפ היה מרים טלפון לפני הסיפור האיראני הנוכחי, מה היית אומר לו על המזרח תיכון?
קודם כל, אני לא היסטוריון, אני חובב היסטוריה.
אוקיי.
היסטוריים זה אלה שעובדים קשה, עושים את כל המחקרים, אני...
אתה נהנה לקרוא אותם, כן.
קורא את הספרים. מה הייתי אומר? לא יודע מה הייתי אומר, אבל למשל, מלחמת עיראק זו דוגמה מצוינת, שהיא דוגמה למופת צבאי, זה אחד המבצעים הצבאיים המדהימים בהיסטוריה, מבחינה לוגיסטית. אבל שום תוכנית למה לעשות אחר כך בצורה הגיונית, כי כשהסתיימה מלחמת עיראק, הם פשוט פיזרו את השלטון המקומי, את כל מפלגת הבעת, הם פשוט העיפו אותם לכל הרוחות, והם לא נוצר וקום. זה קצת מזכיר מה שקרה בסוף מלחמת העולם השנייה, אבל הפוך. בסוף מלחמת העולם השנייה, האמריקאים כובשים את גרמניה, יחד עם הבריטים, הצרפתים והסובייטים, אבל הם משאירים את הנאצים כתשתית. בגרמניה המערבית, כל הפקידות הנאצית נשארה בשלטון. עשו כמה משפטים לבחירים ביותר, השאירו את הפקידות הנאצית. אפילו ממשלה המערב גרמנית, מיד לאחר המלחמה, זאת שעשתה איתנו את הסכם השיומים, יש שם שרים נאצים.
גם ביפן זה היה כך, נכון, ארן?
ביפן זה קצת יותר מורכב, כי ביפן היה כיבוש ארוך עד 55, והם עשו חינוך מחדש מוחלט ליפן. אז זה די שונה. אבל בגרמניה הם השאירו את הפקידות, כי אחרת הייתה מתמוטטת, והם צריכים את זה למלחמה הקרה. זה לא מה שקרה ב-2003. אז זה דוגמה לחוסר הבנה מהבחינה הזאת. אבל ככלל זה כמעט קונסיסטנטי, מאז הבריטים עם השריף של מקה, ועד היום, שהעולם הערבי לא מבין את העולם הערבי, תמיד יש מומחים איתם עצמם, סתם דוגמה, אפילו אז, גילברט קלייטון, שהוא היה ראש המודיעין הבריטי במצרים, הוא היה בטוח שהוא מומחה לעולם הערבי.
כן.
עכשיו, מה זה מומחה? הוא חשב שאם הוא ייתן לשריף חוסיין הזה להיות החליף של האזור, הוא חשב שזה כמו אפיפיור. ואז כולם יקשיבו לו, שזה חוסר הבנה מוחלט של העולם הערבי, למשל. אז יש דוגמאות כאלה אין ספור, עד מה שאתה, כמו שתיארת, מלחמת עיראק, למשל, שפשוט לא, הם חושבים שהם מבינים את העולם הערבי, אבל לא מבינים את העולם הערבי.
אפילו שיקום עזה, שאתה יודע, מעצמות יכולות לסרטט, או מעצמה יכולה לסרטט תוכניות, אבל אתה אומר, הם לא מבינים מה זה.
אפילו שיקום עזה, הם לא מספיק מבינים. גם ארצות הברית, הבריטים עוד היו יחסית טובים בנושא של, נקרא לזה, משרד החוץ הבריטי היה מופת. כן, היה להם מומחים לכל תחום. משרד החוץ האמריקאי שהחליף בעצם את בריטניה בשליטה העולמית, לא כל כך טוב. אוקיי, ורואים את זה. וכל מה שקשור למדיניות חוץ, ארצות הברית פחות טובה. היא מאוד טובה בהמון דברים. אבל במדיניות חוץ ככלל, ובמזרח תיכון בפרט היא פחות טובה.
טוב, אתה עושה חשק גם לשמוע את הפודקאסט שלך יותר לעומק, אז אנחנו נזכיר שיש לך פודקאסט ה-120, וגם ערוץ חופרים לעומק ביוטיוב, שעוסק באקטואליה גיאופוליטית. ארן ורשבסקי, תודה רבה רבה על התובנות והשיחה.
תודה לך ובוקר טוב לכולם.
כן, הכל נשמע בצרפתית יותר טוב, נכון? זה עם אירוויזיון לפני כמעט 60 שנה. לכו תאמינו. וכן, גם לנו יש שיר בצרפתית, בעברית, וכולנו מסתכלים לאירוויזיון. האירוויזיון הוא בכלל תופעה תרבותית, תופעה אירופאית. לנו כישראלים, כמובן כמדינה שרוצה הכרה, אנחנו מתמקדים בזה אולי יותר מהרבה מדינות אחרות. בוקר טוב לאלון אמיר, סופר, מומחה בתחום אירוויזיון, מי שהיה גם דובר משלחות ישראל, מרצה על פוליטיקה באירוויזיון. מה שלומך?
בוקר טוב. אמרת שמרי מרים זה 60 שנה?
אני חושב שזה היה 67, לא?
77.
איי, נכון. איזה מזל שמישהו מתקן אותי.
לא, אנשים עכשיו ישבו בבית, תולשים שערות.
זה סתם, מה מגיש, אתה יודע, החשבון שלו זה משהו משהו.
שטויות, שזאת תהיה הטעות שלך.
אבל באמת, באמת, אתה יודע, אז החיים היו יותר מסודרים, צרפתים בדרך כלל שרו בצרפתית, וגרמנים בגרמנית, וכל זה קצת השתנה. המעבר הזה לשפות, וכל אחד יכול לשיר באנגלית או בצרפתית, זה משהו שפגע במיצוב של האירוויזיון, או שההפך פתח אותו?
אני לא יודע, תשמע, עד 98 בעצם, הם היו חייבים, כל מדינה הייתה חייבת לשיר בשפה שלה, כלומר זה השתנה, היו שנים בשנות ה-70 שאפשר היה לשיר באנגלית, אבא, השבדים זכו באנגלית.
כן.
ואז זה עבר לשפה הרשמית, והם הבינו שזה יוצר בעיה בשנות ה-90, כשאירלנד זכתה כל הזמן ושירים באנגלית זכו, והם הבינו שהיתרון הוא לשפות, לשירים בשפות האנגלית, אז החל מ-99 לדעתי, כל מדינה יכולה לשלוח שיר באיזה שפה שהיא רוצה, גם שפה מומצאת, היו באירוויזיון 3 שירים בשפות מומצאות.
כן.
אז כן, האם זה פגע?
לא יודע, אתה כמומחה אירוויזיון, האם זה משהו שאתה מסכם ואתה אומר?
לא יודע אם זה פגע, אנשים יכולים להתחבר יותר. אני כן רואה בשנים האחרונות, אנחנו רואים אנשים, מדינות ששולחות שירים בשפות המקור שחוזרים לזה. כלומר, החוק קיים, אתה יכול מה שאתה רוצה, באיזו שפה שאתה רוצה, אבל הרבה שירים בשפות המקור.
וכמובן, אנחנו מסתכלים על מצבנו היום בעולם, נגיד בעדינות, לא משהו, מדינות פרשו, לא משתפות באירוויזיון כמחאה, ופרסומים על זה שאנחנו בעצם ידענו לנצל את שיטת ההצבעה של הקהל ולדחוף כמדינה או כציבור.
כן, ומה הבעיה עם זה? הרבה מדינות עשו את זה בהרבה מאוד שנים. אתה רואה לדוגמה כשטורקיה עוד השתתפה באירוויזיון, כן. אז בגרמניה תמיד אתה נותן להם 12 נקודות בגלל ההגירה הטורקית לגרמניה.
נכון.
ואתה רואה בשנים האחרונות את פולין מאוד מצליחה בטלוווטינג, ואתה אומר, טוב, זה בגלל ההגירה הפולנית לכל רחבי אירופה. ואתה רואה את האוקראינים שב-2022 כל אירופה הצביעה להם בגלל הפלישה, וזה היה להראות תמיכה באוקראינים, אבל כשלנו, כשבאנו מראים תמיכה, אז זה לא בסדר, ואז יש בעיה, ופתאום היהודים בכל רחבי עולם שמצלולים לישראל, זה בעיה, וזה סוג של צביעות כזאת, שכשאנחנו עושים דברים, דרך אגב, שאינם לא חוקיים, כלומר הכל בסדר, זה בהתאם לחוק של האירוויזיון, איכשהו ימצאו דרך שאנחנו לא בסדר וזה לא טוב, וההתנהלות של איגוד השידור האירופי כאן תמוהה בעיניי, גם כל הרמזים שכאילו ישראל רימתה בהצבעות וגורמת לבעיות, אם רימינו, דרך אגב, ויש לכם תימוכין, ותעיפו אותנו מהאירוויזיון, הכל בסדר, אם עשינו משהו לא טוב, תעיפו אותנו, אם לא, תפריחו את זה ודי.
והם שינו את השיטה עכשיו, זה משהו שיכול לפגוע בנו בהצבעות הקהל. השופטים אנחנו יודעים כבר מה יקרה.
השופטים, רק נגיד, השופטים, 5 שופטים בכל מדינה, זה לרוב אנשים מפורסמים, זמרים, אם הם הצביעו לישראל, הם יהיו נתונים לביקורת, לכן הם נמנעים מלהצביע לישראל גם כשהשיר טוב, שזה לכשעצמו בעייתי, כי חלקם עודו בזה בשנים האחרונות, ובמקום לפסול את הצוות שיפוט ואפילו את המדינה, כי זו עבירה על החוק. השופטים מחויבים להתייחס לשיר, לא לשום דבר מסביב. אז שוב, הם עוברים כאן על חוקי האירוויזיון, אבל הכל בסדר כאן. ראינו שגם עכשיו, כשהגבילו את ההצבעות במקום ל-20 לבן אדם, רק ל-10, עדיין עלינו לגמר. התפרסם סדר השירים באירוויזיון, שבמחר בשבת, ודחפו את ישראל לשיר מספר 3. ואנחנו רואים שזה בכוונה כדי לכאורה לגרום לישראל להגיע למקום נמוך יותר. גם את דנמרק שהיא פייבוריטית, שיר מספר 1, והפינים שאמורים לנצח, שיר מספר 17, רואים את איגוד השידור האירופי עושה הכל על מנת שפינלנד תזכה.
איי, טוב, אבל אתה יודע, כמו ששרה פעם דפנה דקל, זה סוג של ספורט, אז אולי ניקח את זה ברבון מוגבל, אתה לוקח את זה יפה. הייתה תופעה פעם, אני קורא להם שכירי חרב, אתה יודע, מדינה יכלה לקחת זמרת, דוגמה עם אנ מרי דוד, שבזכותך דיברנו איתה פה בתוכנית כמה פעמים, נכון, נסגע פעם אחת גם את צפת.
אני רוצה לומר לך שלפני 40 דקות הורדתי אותה בנצבג.
איזה חמודה.
היא הופיעה כאן אתמול עם סימפונט רעננה, חוזרת הבוקר לצרפת.
יש לנו ידידות, אה?
יש, לא רבים, אבל יש, אז היא הייתה כאן אתמול בארץ.
אז היא באמת הופיעה כבר בשם שתי מדינות, ורבים לא יודעים, אבל בעצם...
דרך אגב, אוליביה ניוטון ג'ון, שהיא בכלל אוסטרלית.
כן.
היא יצגה את בריטניה, אם אתה זוכר את קטרינה and the waves, I'm walking on.
נכון.
שהיא אמריקאית בכלל, היא זכתה עבור בריטניה, שהיא גם דרך אגב חברה טובה ותומכת ישראל.
למה לא מזכירים את סטר אופרים שהצגה את שוויץ ב-62? היא בעצם הישראלית הראשונה שהופיעה והיא גם הייתה מורה לזכות.
63 לדעתי.
אני לא אתווכח איתך על תאריכים כי אתה צודק. אז אני זורק.
היא הגיעה למקום שני עבור שוויץ. אבל היא לא הייתה ישראלית הראשונה באירוויזיון. באותה שנה הייתה ישראלית אחרת. כרמלה קורן, אם אתה זוכר.
היא הגיעה למקום שביעי או משהו כזה, אני לא זוכר.
משהו בסגנון.
אבל משהו היה עם אסתר אופרים אז, שגם כן ההצבעה לא הייתה ברורה, ורימו אותנו, ואכלו לנו לפחות.
שוויץ, כן, היא הייתה אמורה לנצח, ואז שינו שם, ורימו שם, אתה יודע, נו,
בסדר.
נו, אנחנו מכירים איך זה עובד, ובסדר. שוב, אנחנו למיטב הבנתי, כשאני הייתי מעורב, לא נעשו דברים שאינם חוקיים. כשעבדתי במשלחות זרות, כן. אתה יודע, כן, אבל בסדר, נו.
טוב, אנחנו כולנו...
מה שלא נעשה, אנחנו לא בסדר, אז בסדר, אוקיי, יופי.
אתה יודע, אנחנו גם לא צריכים לזכות כל פעם. אני חושב שיש לנו זכיות, כמות זכיות לא רעות בכלל, בטח בהתחשב במצבנו, ו...
לא רק זה, נגיד שעכשיו השנה אנחנו אחרי מלחמה, אין תקציבים, תל אביב חפורה, מקום שני יהיה מקום מדהים, מקום ראשון זה לא טוב לאף אחד, גם לא לנו.
לא, לא יכולים לעשות את זה במצפה רמון. במצפה רמון או במקום שהוא שקט בלי... כן.
אתה לא יכול, גם כבדיחה זה לא מצחיק. באילת אמרו לי אצלנו, לא, לא, אתה לא רוצה להחזיר אותם לשנות ה-80, זה לא יעבוד.
כן, אולי נבנה את העיר לטובת הזה, אבל בסדר, אנחנו נרשה לעצמנו בצניעות להגיד שהשנה זה כנראה לא יקרה, אבל אנחנו צריכים בעיקר להופיע עם חיוך.
לא, לא, רגע.
אוקיי.
אני לא שולל ניצחון ישראלי. יש לו שיר נהדר, הוא זמר נהדר. אני לא חושב שהוא יזכה, אבל זאת אפשרות שקיימת.
עד כמה האימורים וזה שבסוף מכוונים ואומרים למשל השנה זה פינלנד, 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 שנה שעברה כן דיברו אוסטריה, אוסטריה, אוסטריה.
לא, שנה שעברה זה היה שוודיה הייתה.
נכון, אבל האוסטרים היו חזק למעלה, נכון, הם היו, כן, אבל...
מקום ש... אחד מהשניים הראשונים באימורים תמיד זוכה, השנה השניים הראשונים זה פינלנד ויוון. אני לא הייתי מבטל כל כך מהר את אוסטרליה. ולדעתי פינלנד, יוון, אוסטרליה וישראל יהיו שם גבוה.
ותפסיקו להאמר.
אוסטרליה שלחו כוכבת ענקית, דרך אגב.
את מי הם שלחו?
דלתא גודרם. היא הכוכבת הכי גדולה באוסטרליה מלבד קיילי, ובתחילת שנות ה-2000 היו לה איזה 4 טופ 10 בבריטניה, וכאילו הייתה לה סמי הצלחה, והיא זמרת מדהימה.
יופי, שישלחו, שישלחו את הטופ, כי ככה זה צריך להיות. מה יקרה אם יעיפו אותנו? היו דיבורים על זה שיעיפו אותנו לתחרות אסיה שמתגבשת.
לא, לא, זה הייתה סתם שמועה, זה שום דבר לא נכון.
בסדר, אתה רואה, אנחנו רואים ידיעות ומנפיצים דברים, אבל בסדר.
לא כל כך קל להעיף אותנו, ורק אם נעבור על חוקים יעיפו אותנו, בוא נקווה שיהיה בסדר. אתה יודע, בסך הכל אירוויזיון זה פאן.
נכון, נכון.
לא, לא, זה לא, אנחנו לא צריכים לשים על זה יותר מדי. With all due respect, זו תחרות מוזיקה, זה פאן, זה לא, אין לזה שום קשר למצבנו בעולם. גם אם אנחנו מצליחים, חברים לא אוהבים אותנו בעולם.
נכון, ומותר גם לא להצליח. אתה יודע, פעם היה סטיגמה שמי שלא, ישראלי שלא מצליח באירוויזיון אחרי זה הקריירה שלו לא משהו.
זה לא סטיגמה, זה באמת, הייתה בעיה שם. אנשים שלא הצליחו באירוויזיון, הייתה בעיה, ומי שכן הצליח, אז עשתה מזה אחלה קריירה.
אנחנו נחזור, אבל אתה תתקן אותי גם עם התאריכים, נחזור 50 שנה ל-76, שלמה ארצי, לא הצליח, אני חושב שהוא במקום 11 או משהו כזה. 75, אתה רואה? ונכון, זה שוקולד מנטה היו ב-76.
נכון.
באמת, הוא לא הצליח, נדמה לי, מקום 11 או 10 או משהו כזה.
נכון.
אבל זה לא מנע ממנו אחרי זה להיות שלמה ארצי, ולהבין אולי, להבין שהעולם לא מחכה לו, אבל ישראל בהחלט כן.
נכון, גם ראית, פחות הצליחה באירוויזיון, אבל איזה שיר נהדר.
הראינו למה. נכון.
בסדר, הכל טוב.
אתה צודק מאוד, אני אוהב את הגישה שלך, וזהו, כולם עם קחו את גישת אלון אמיר, שהוא באמת מומחה בתחום האירוויזיון, כשאתם צופים בתוכנית הזאת, כן.
עם אלכוהול ועם חברים, זו הדרך היחידה להעביר את זה.
אוי, כמה
שאתה... זה הולך להיות ארוך, זה הולך להיות מייגע, זה הולך להיות מעיק, אבל זה חלק מהכיף, זה חלק מהכיף, קחו את זה באיזי.
היי, עצה נהדרת, הנה, את ואני בגרסה האנגלית, שלמה ארצי, המבטא לא משהו, אבל אתה שלמה ארצי, הנה, הצלחת. שיר נהדר, אגב, בעיניי.
נכון, יופי.
אלון אמיר, תודה רבה.
יום טוב.
שיר מרים. כן, אז אנחנו כבר יודעים שאנחנו נוסעים לחוץ לארץ לבדוק היטב את התיקים שלא נשארו תרמילים מהמילואים, ואנחנו יודעים גם שלהצטייד בביטוח כמו שצריך ולא לחסוך בביטוח נסיעות לחול, וגם למדנו פה בתוכנית בעזרת המרואיינת הבאה, שאם אתם סוחרים אופנוע, ג'טסקי או משהו כזה, תוודאו שיש לכם את הרישיון המתאים התואם ועוד עצות טובות. אבל עכשיו, מעצרים של ישראלים שבסך הכל לקחו תרופות מרשם איתם. בוקר טוב לנחמה גולדווסר, יושב ראש ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח.
בוקר טוב יורם, ותודה שאתה מאפשר למאזנים לקבל עדכונים מהשטח, לא ברור מאליו.
מה זה הדבר הזה? מה, אנשים נוסעים עם מרשמים ונעצרים?
אז כן, אז בואו נספר מקרה שקרה, שני מקרים שהובאו לידיעתי ממש בימים האחרונים, של אנשים שטסו לגורגיה, אחת מהם אני מכירה באופן אישי, ובדרך חזרה מבטומי לכיוון ישראל, בדקו לה את התיק ומצאו לה כדורים. מסתבר שהכדורים שתרופות שמכילות קודאין, זה יכול להיות ארקוקסיה, זה יכול להיות גם רטלין לילדים, זה כל מיני כדורים שיש בהם את רכיב הקודאין, הן נחשבות שמה כסם. ולכן עיכבו גברת בת 70 ושלחו אותה להמתנה לחקירה בבית משפט. עכשיו תבין ששוטר מכניס לחדר אישה מבוגרת, קודם כל זה טראומה, אוקיי? המחשב בגורגיה מסמן אותה שהיא לא יכולה לעזוב את גורגיה. זה עלות של עוד שבועיים בערך, אתה יודע, במדינה שלא תמחרת את העלויות שהיא כן. שם. אין לך את הביטוח שהוא מחסה כזה דבר, אוקיי? ואתה פתאום מוצא את עצמך מלא אנשים שלא מדברים אנגלית, אוקיי? זה גם תזכור שזה גם בעיה. ואתה לא מבין מה הם רוצים ממך בכלל, כי אתה לא ציפית להיות סוחר סמים בגיל 70. אז אתה פתאום, זה טראומה. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שאחרי שהטראומה עוברת ואתה מתחיל לנסות לפעול ולנהל את האירוע, מה שנקרא, אתה פתאום מבין שזה מאוד מורכב, כי גם פנייה לשגרירות, אומרים לך, ויש להם רצון טוב והכל, אבל הם לא יכולים לסייע, אז הם מפנים אותך לעורכי דין. אז אתה מוצא את עצמך עם עורך דין, מול רשויות גורגיות, שאתה יודע, אתה יכול ליפול כמו שהיא נפלה על חגים, זה נמשך עוד שבוע ועוד שבוע, ואתה ממתין למשפט.
שבסך הכל צריכה לראות נחמה גולדווסר שיש לה מרשם, נכון?
לא, אז זה הבעיה, וטוב שדייקת את זה. למה אני אומרת? כי ראיתי, ככה, אתה יודע, התכוננתי לתוכנית, אני לוקחת מאוד ברצינות את, את ההמלצות, וראיתי שבאמת כל הג'אט וכל ההמלצות כתבו שמי שבא עם תרופות, עם מרשם באנגלית, עם תצהיר נוטריון, עם אישור של בית משפט, אפילו עם חותמת של אישור מבית משפט מחוזי, זה תקין. זה לא תקין. הנה, אני אומרת לך, זה לא תקין. השופטת בגורגיה אמרה שחייבים להביא אישור בגורגית. זאת אומרת, אם אתה כבר בכל אלוהים. זאת מתעקש להכניס תרופות נרקוטיות לגורגיה, אתה צריך לעבור בשגרירות גורגיה בישראל, ולקחת את כל המסמכים שמניתי, מרשם באנגלית, תצהיר נוטריון, בית משפט מחוזי, עם חתימה, להגשת לשם, להפוך את זה למסמכים בגורגית, ואז אתה יכול להכניס את התרופות, שאתה מודיע להם מראש במחד, שאתה נכנסת עם תרופות, ועם האישור שקיבלת משגרירות גורגיה.
קיצור, לא רוצה לנסוע לשם. זה רק אנחנו ישראלים, או שבעצם כל התיירים סובלים מזה כנראה בחול? כי...
אהבתי את המשפט, לא רוצה לצעות.
כן,
גם אני פחות הוציאו לי את החשק. כן. אני יכולה להגיד לך שהבת של אותה אישה שבא כמובן, אתה יודע, בסוף אתה לא תשאיר אף אחד מאיתנו לא משאיר את אמא שלו או אבא שלו לבד בגורגיה, לא. שלא מבינים אנגלית. אז שהיא טסת, שהיא חברה אישית שלי, אז היא אומרת מה שהיא, אז מצוא את עצמה עוברת בכל קבוצה, היא אומרת להם, תזרקו את הכדורים, תזרקו את הכדורים. זה כאילו מצחיק, אתה מוצא את עצמך שם רץ ואומר לאנשים, תזרקו את הכדורים, תזרקו את הכדורים.
אבל זה משהו נגד, זה משהו נגדנו
כישראל? לא, 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 זה החלטה שלהם. פשוט, אני אגיד לך, למה זה חשוב, קודם כל הרעיון הזה, ושישמעו כמה שיותר להפיץ את זה, כי צריך להבין שבסוף, לא חברות התעופה, ופה אני אפילו לוקחת אחריות, ולא חברות הביטוח, הרי כשאתה עושה ביטוח נסיעות לחול, אתה מציין לאיזה יעד אתה טס.
נכון.
צריך לתת כוכבית ולהגיד להם שזה לא מספיק שהמרשם באנגלית והאריזה המקורית, שזה בצלהם עבירה לחוק שעלולה לגרום לעיכובים, לכנסות, לאישומים פליליים אפילו. בוא, היה לנו את מקרה ב-2019 עם נעמה, אז כן. נתפסה עם...
טוב, היה לה חומר אחר, כן.
בסדר, אבל מבחינתם זה סמים.
לא, לא, אני אומר, קנאביס, אני יכול להבין, זה פה תרופת מרשם, בן אדם לוקח הרקוקסיה.
אם הם מתייחסים לזה כסמים, אז חשוב לנו להדגיש את זה, אתה מבין מה אני אומרת? זה שאנשים יזהרו, כי בסוף יכול להיות לכל אחד את זה. אגב, רק שתדע שבמקרה הזה של אותה גברת שאני מדברת עליה, ואני מכירה אותה באופן אישי, היא לקוחה שלי, אבל במקרה הזה היה שם ילד עם רטלין, עם רטלין, שההורים שלו גם נקלעו להוצאות של עוד שבועיים שהייה, וגם לקנס של 15,000 שקלים.
ויש להם ילד שאי אפשר לתת לו רטלין בזמן השהייה שם, את מבינה?
נכון, זה אני לא...
יש עוד מדינות בעייתיות שאנחנו יודעים ש... כדאי או לקחת רק כדור או שניים, או לא לקחת
אני
בכלל?
אני שמעתי על האמירויות, אבל לא היה לי מקרה, אז אוקיי. כאילו אני עושה את זה ברבון מוגבל. פה אני ראיתי שברגע שהיא כבר אמרה לי שיש שם עשרות שעומדים למשפט, עשרות ישראלים, אמרתי, צריך להרים דגל אדום. וכל אחד שיקח אחריות, איך אומרים, בחלקת אלוהים הקטנה אה. שלו.
לראות אם יש פרסומים רשמיים מטעם המדינה שאליה נכנסים, לראות אם יש מגבלות.
נראה לי שאתה צודק, ונראה לי שפה צריך גם חברות התעופה, גם חברות הביטוח, לקחת את זה צעד קדימה, כי אם יש לך כמות כזאת של אנשים, אתה יודע, אחת מהם שם מאוד כעסה, אמרה, אני אגיע לצינור, אני אפוך את העולם. כי בוא, בסוף אתה לא תמחרת את הדבר הזה, לפעמים גם אתה לא יכול לאפשר לך חופש, זה מורכב, אתה נכנס פה לאירוע שלא...
אתה גם לא יודע איך הוא ייגמר, אני הייתי כמעט דום לב, הייתי מקבל על המקום אם מישהו היה משאיר אותי להליך משפטי במדינה זרה, זה נשמע מפחיד, ראיתי סרטים.
אתה אומר את זה, אז אני עוד יותר, איך אומרים, כן, נכון, אתה צודק, אני פשוט, אתה יודע, בניתי לי תרשים זרימה איך לפתור את הבעיה, אבל הכוחה כבר בבית, מאתמול, תודה לאל, הרבנו את השגרירות במיליון קשרים, אבל... היא בבית. אבל אתה צודק, חד משמעית אתה צודק.
אני רק רוצה לדעת, אתה נוסע למדינה מסוימת, אומרים לך, טוב, אתה צריך להתחסן, אני מבין. מדינה מסוימת אומרים, אל תביא זה וזה, אל תביא פירות, אל תביא ירקות, אנחנו צריכים איזו רשימה כזאת, ולהימנע מכל הצרות האלה. אוי, לא כיף בכלל. אני פשוט, הדור שלי גדל על הסרט אקספרס של חצות. לא רוצה לנסוע לטורקיה, לא רוצה. נכון, הוא אגב הבריח סמים, אבל לא רוצה, לא רוצה.
אתה צודק לגמרי, אבל תחשוב, אני אומרת לך, אני כששמעתי את זה הייתי בחול, ואני שמעתי את זה, אני אומרת לך, הלב שלי פתאום, היא אומרת לי, נתקעה בחול, מה קרה? לא מדברים אנגלית, היא לא מבינה, אישה מבוגרת.
האוכל טעים, זה כן.
זה קרלול, בוא, זה קרלול.
טוב, אנחנו מאוד אוהבים לטוס לחוץ לארץ, אנחנו צריכים לעשות עבודת מחקר קצת יותר טובה על היעדים שלנו, על המגבלות, ולמנע,
נכון,
זה העצה הכי טובה, ולהתייעץ עם מי שמבין בכל נושא הביטוח וכל נושא הנסיעות. נחמה גולדווסר, יושב ראש ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח, תודה רבה על התובנה המאוד מאוד חשובה הזאת.
ותודה לך, יורם, שאתה מאפשר כל פעם למאזינים לקבל עדכונים מהשטח, שוב, זה לא ברור מאלה.
תודה רבה. טוב, נגענו פעם פה בתוכנית בנושא של מכוניות חשמליות והסוללות, והאם הקרינה היא אותה קרינה בלתי מייננת, אותה קרינה שהייתה לנו, יש לנו, בטלפונים הניידים, אותה קרינה שעוברת בקווי מתח, האם יש חשש ממכוניות חשמליות, האם יש לזה פתרון, ואיתנו עודד עינת, מנכ"ל ומייסד משותף של חברת סייפילדס טכנולוגית, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני תמיד שמח להתארח אצלך. לכן נגענו בנושא.
זה נושא, כן, אבל זה נושא שכל פעם שנוגעים בו, אתה יודע, רק נתתי איזה פרומו בפתח התוכנית שנעסוק בזה, אז כולם אומרים, רגע, מה קרה ומה זה? כי זה נושא שמטריד. קרינה בלתי מייננת זה משהו שכנראה מלווה אנשים עם כל מיני פחדים. יש בשורות מבחינת התקינה או הרגולציה?
בהחלט. מאז שדיברנו, הנושא לא רק של רד מסדר יום, אלא ההפך. עלה על שולחנה של הכנסת והרגולטור, ובשני ערוצים למעשה גם ישנה הצעת חוק כבר שהונחה, שמחייבת יבואנים בכל דגם חדש שמגיע לארץ למדוד את הקרינה הזאת ולפרסם אותה, כדי שהציבור שקונה רכבים ידע את המידע. וגם בערוץ השני הייתה ועדה, בוועדת הכלכלה, הדיון, שבו התבקשו משרדי הממשלה הרלוונטיים, משרד הבריאות, משרד הגנת הסביבה, משרד התחבורה, להביא את השיטה לפיה, ואת האופן לפיה יונגש המידע לציבור.
כן.
אז הנושא אכן מטופל כבר אצל הרגולטור. אגב, אני חושב שכפי שציינתי, בסין, כמעצמת רכב, הדבר הזה כבר קיים.
אז יש להם דירוג שלהם.
בהחלט.
אז זה דומה לדירוג הזיהום של רכב או דירוג בטיחותי, אני אקבל עכשיו דירוג קרינה.
זיהום, והמטרה היא של משרד הגנת הסביבה, באמת שמוביל, שבסוף יהיה לכל רכב שדירוג של אדום, צהוב, ירוק נגיד, לפי רמת הקרינה, והציבור יוכל באמת לבחור. אגב, מה שעמד לעיני הכנסת, כשהיא רוצה לקדם את הנושא וחברי הכנסת, זה השונות הגדולה. זה הציבור לא ידע. זאת אומרת, לא כל הרכבים החשמליים וההיברידים הם בעייתיים בתחום הזה. זה תלוי איך היצרן תכנן את הרכב וכמה הוא השקיע בנושא. והמשרד להגנת הסביבה באמת לא המתין, וכבר באתר שלו יש רשימה ארוכה של רכבים פופולריים, שיש ברשימה הזאת את עוצמת הקרינה, ורואים שם שליש מהרכבים הם ירוקים, במרכאות, בנושא הקרינה.
כלומר, היצרן דאג לבידוד.
רכבים חשמליים והיברידים ירוקים, כן, בהחלט.
הוא דאג לפתרון, שתכף דבר על הפתרונות, ובעצם אני לא יודע אם דירוג אדום הוא בהכרח רע או לא מבחינה בריאותית, כלומר, אני לא יודע אם יש מחקרים על זה, אבל נגיד בדינות, זה לא מוסיף בריאות.
זה לא מוסיף. עכשיו, יש מחקרים, ונעשים מחקרים, והמחקרים כבר עשרות שנים והימשכו. מחקרים שהוכחו, זה בנושא באמת של לוקמיית נאורים של ילדים, שהשכיחות עלתה אצל ילדים שגרו ליד קווי
קו מתח גבוה, קו 400.
כן. הנושאים השני, האחרים שנחקרים זה עוברים, השפעה על עוברים והשפעה על אלצהיימר, והם יחכו עוד הרבה זמן. ולכן המדינות, הרבה מדינות מערביות, לא מחכים להבנת המנגנון וצורת ההשפעה, אלא ממליצים להיחשף כמה שפחות, והמספר הזה של 4 מיליגאוס שתמיד מופיע בבתי מגורים, כן. שלא להיחשף יותר, הוא המספר המוביל, וגם בארץ. ברכבים מודדים גם 40 וגם 100 וגם 400. וציבור שרוצה ללכת ולקיים את עיקרון הזהירות הזה, יכול לפחות לדעת את המידע ולפשוט בכל את הרכב להחליט מה הוא עושה, איך הוא מנהל את הסיכון הזה.
היה רגע כזה בסוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, שהטלפונים הניידים אמרנו זהו, זה בטוח גורם לנו לבעיות. יצרנים, אני חושב שעד היום אפילו יצרן סלולר אמור לפרסם את עוצמת הקרינה, אבל אף אחד לא מתייחס לזה יותר. אנחנו כאילו עברנו את זה.
אגב, המשרד להגנת הסביבה אפילו הוא גאה בזה, שהוא אילץ את היבואנים של טלפונים, כשאתה פותח את הקופסה, יש לך איזה פתק קטן ויש בו את עוצמת הקרינה, והוא גם גאה בזה שזה השפיע ליצרנים, לא רק ישראל, בכל העולם, להפחית את הקרינה. וזה מה שקורה היום אצל יצרני הרכב, דרך אגב. אנחנו כחברה שמפתחת גם את הפתרון, אנחנו היום במגעים מאוד מתקדמים, גם עם יצרן אירופאי מוביל גדול. יורם, בשלותך, אני לא אתן לשמות כמובן, כמו פעם שעברה.
לא, יצרן מוביל זה כבר טוב, אבל זה בעצם אומר...
יצרן מוביל גדול שחתמנו על הסכם בשבועות האחרונים, לצאת לפרויקט שהטכנולוגיה כבר תהיה בתוך הרכב ותפחית את הקרינה. במקביל, בסין, בגלל שיש רגולציה כבר, אנחנו כבר אחרי שני ביקורים שם בחודשיים האחרונים, עם היצרנות הגדולות הסיניות, שהן רוצות לשפר את הדירוג שלהן, והן רוצות להטמיע את הטכנולוגיה שלנו, אנחנו עושים איתם ניסויים על הדגמים המובילים שלהן. הדגמים הכי פופולריים בארץ, אגב, הם סינים, ואני מקווה שנתקדם שם כבר להטמיע את הטכנולוגיה בתוך הרכב.
השיקולים של יצרן רכב זה עלות וגם משקל, בטח ברכבים חשמליים שגם ככה סובלים במשקל.
כן, הפתרונות המסורתיים הם עם משקל גדול והשפעה מכנית מאוד כבדה על הרכב, ולכן יש יצרנים שאומרים אני אשקיע פחות, וזה בא לידי ביטוי בתוצאות של הקרינה.
לא די בעיריית בידוד, עודד?
לא, זה הרבה יותר מורכב מזה. זה מתכות מאוד מיוחדות שבולות את שדה בתדרים כאלה. זה מרחק שצריך להיות בין הנושאים לרקמות, לקבלים. הרכב הוא דבר מאוד צפוף.
כן, הוא גם עשוי ממתכת, כן.
בדיוק, בוא נתרחק מקווי מתח, בוא נתרחק מחדרי שנאים, אתה יודע, לפי הקומות הראשונות, לפעמים יש בעיה. ברכב לאן אפשר להתרחק? ולכן היצרניות מתעניינות בפתרון שלנו, ואני מקווה שהוא יהיה כבר בתוך הרכבים. אבל במקביל, אנחנו באפטר מרקט, מה שנקרא, אנחנו מנגישים את הפתרון לציבור הרחב. מי שבכל זאת רואה, דגם ספציפי שנמצא ברשימה במקום בעייתי, יכול לבוא להתקנה מאוד פשוטה של הפסקת צהריים, בוא נגיד, אנחנו מתקינים את המוצר שלנו והוא מפחית את הקרינה ב-90% לעמוד בטוחות.
אז אני בטוח עובר מאדום לירוק.
כן, בהחלט, בהתקנת הפתרון שלנו. והדגמים הפופולריים, הכי פופולריים בארץ היום, דווקא הבעייתיים, זה מה שקרה. אז אנחנו באמת נהנים מביקוש גדול, אנחנו גם מעבירים את ההתקנות לגוף גדול שיתקין את זה, והציבור בהחלט מוזמן גם, אם הוא רוצה רכב ספציפי שהוא בעייתי, להתקין את המוצר שלנו.
שקט נפשי שווה כסף, אני לא רוצה לשווק אותך יותר מדי, אבל מה סדר גודל של עלות?
העלות היא 2,900 שקל פלוס מע"מ, זה בערך סדר גודל של 1% ממחיר הרכב, ואתה מקבל באמת רכב בטוח. המוצר הזה גם יכול לעבור מרכב לרכב, כשאתה מוכר את הרכב, אתה פשוט מעביר את הקופסה. אגב, השיטה שלנו, לא דיברנו, היא מאוד דומה לביטול רעש באוזניות. אנחנו מייצרים פשוט זרמים הפוכים מתחת לכיסא, שמייצרים שקט מוחלט בחלל הנושא.
כן, אז זה משהו שאתה מוצא אחרים מתחרים, או שיש לכם איזה נישה ייחודית בינתיים? שלא יגנבו לכם את הרעיון.
אין מתחרים, בגלל זה היצרניות פונות אלינו. אנחנו מובילים בעולם בנושא הזה. אני מקווה שזה גם יישאר ככה, אבל גם אם יהיו מתחרים, זה אומר שיש שוק הרבה יותר גדול.
כן, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על הצרכן, שבעצם, אתה יודע, אם אני קונה טלפון נייד במחיר מסוים, היית אומר לי, תוסיף אחוז. מעלות, תוריד קרינה, גם אם אני כבר לא יודע אם הקרינה בלתי מייננת בניידים היא מזיקה או לא, אבל כן, שקט נפשי שווה כסף.
אגב, טיפה אני אעשה סדר ברשותך היום, האפקט הבריאותי. הקרינה בטלפונים הניידים היא שונה לגמרי, היא רק מחממת, היא כמו שאתה שם אוכל במיקרו ומחמם אותו, והנושא עדיין לא הוכח כבעייתי. הקרינה בתדר המאוד נמוך, כמו רשתות החשמל ומה שקורה ברכב, היא משפיעה על מערכות העצבים והתאים, ושם גם צריך להפריד בין שני מנגנונים. אחד, והציבור קצת מבולבל, אחד זה המנגנון המיידי. קרינה שגורמת כבר לריצות בעיניים, מורטת בשרירים, זה קרינה מאוד מאוד חזקה, שהיצרנים בהחלט נמנעים מנה ומקפידים לא לעבור אותה. הקרינה שאנחנו מדברים היא קרינה כרונית. היא קרינה שתוך שנים ועלולה לגרום, זה המחקרים שנעשים, לתופעות כמו לוקמיה ואחרות. והיא הקרינה שאנחנו מדברים עליה. ואנשים מבלבלים ואומרים, הרכב הזה תקין כי הוא עומד בקרינה, בתקן קרינה. שם זה רק הקרינה המיידית. הקרינה הכרונית היא הקרינה שאנחנו מדברים עליה, והציבור לא רוצה כנראה לפעמים להיחשף בכלל לניסוי או לסיכון. הוא רוצה לסבר רכב בטוח לגמרי בנושא הזה.
מתי להערכתך באמת אנחנו נראה כבר את זה כחובה במודעות ופרסומים?
הדיון היה בוועדת הכלכלה לפני 3 חודשים, המשרדים התבקשו לבוא כבר בימים אלה לדיון נוסף, להנגיש את השיטה שבה הציבור יוכל לדעת את הנושא, להבין את הנושא, כאילו, ולבחור רכב גם לפי הקטרון הזה. במקביל, הצעת החוק גם אמורה לעלות. אז אני חושב שבתוך חודש, חודשיים, שלושה, הנושא כבר יוסדר, אני מקווה.
יכול להיות שזה יעבור לכנסת הבאה, אתה רואה במציאות שלנו, אבל
כן,
בסדר,
כן,
אני לא...
הנושא הפוליטי, אבל הנושא הוא רלוונטי לכל הציבור. אגב, בהצעת החוק מופיעים חברי כנסת מגוון סיעות הבית.
כן.
מהפוזיציה והקואליציה.
תראה, זה גם הצעת חוק שלא מתי לנטל, לא על היבואנים ולא זה, זה בסך הכל לפרסם, זה לא... זה לא עלות,
יבואן שמביא
הצרכן יחליט.
פשוט שולח אותו ליום בדיקה, ויש את הנתון, והוא מפרסם אותו. ועשרות אלפי רכבים מהדגם הזה יהיו חשופים לציבור. אני אומר, השונות היא גדולה. אגב, אחד האמונות, בוא נגיד, שצריך טיפה להסדיר, זה שהציבור חושב שרק ברכבים חשמליים יש את זה. דווקא רכבים היברידים ופלאגין הם היותר בעייתיים בתחום הזה. זה קשור ל... כן, 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 זה קשור לפילוג המערכת הספק והאנרגיה מתחת למושבים, הסוללה שם היא כולה מאחורה, ומערכות חשמל כולה מקדימה, והקבלים עוברים בדרך. אז הרכבים ההיברידים והפלאגין הם היותר הנשוא העניין, אבל כל הרכבים, בוא נגיד, גם הבנזין, צריכים להיות נקיים מקרינה.
וואי, הדאגת אותי עכשיו עוד יותר, כן, היברידים יש לנו פה מלא פה, זה כל ה... היום כבר קשה לקנות בנזין בלי איזה סוללה, כן.
זה מה שעמד לעיני חברי הכנסת, שהשוק כבר בניגוד לפני 10 שנים שהנושא עלה, או 15 שנה, היה 1% מכלי הרכב, היום הוא 50%.
חימום חשמלי של כיסאות, זה גם נכנס בזה, או שזה כבר יותר עדין?
זה יותר עדין, וזה תלוי בצורת החימום כולל. גם מחמם בצורה אחרת, מה שפחות רלוונטי, בוא נגיד, במדינה החמה שלנו, אכן היצרנים שמדברים איתנו באירופה, זה נושא מאוד חשוב להם. אצלנו הנושא הזה של חימום, בוא נגיד, המזגן הוא יותר רלוונטי.
טוב, תשמע, הערת את עינינו, אנחנו נעקוב. לו אני חבר כנסת, לא משנה מאיפה, למה לא לתמוך, ואם אני אבואן רכב, קשה לי להתנגד למידע.
בהחלט.
אם אני יכול לסכם את זה כך, טוב,
כיף. המידע הוא רק, בוא נגיד, שקיפות היא רק לטובת הציבור.
ובוא, שכל הדבר הזה גם יעזור לחברת סטארט-אפ ישראלית, סייפילדס טכנולוגיות. תודה רבה לעודד עינת, מנכ"ל ומייסד משותף של חברת סייפילדס.
תודה לך, יום נעים וסוף שבוע מצוין.
כן, כותרת השבוע שצד את עיני, אכזבה באגף כוח אדם בצהל ממספר המתגייסים החרדים לקרבי. פקטוב לתת אלוף במילואים רמה מנוח, חבר בורד ה-NSS ולשעבר חבר פורום מטכ"ל.
פקטוב.
אני גם מדגיש, אתה חבר פורום מטכ"ל היחיד שגם למד בישיבה חרדית.
נכון, נכון,
באיטרי. מה?
באיטרי, בשבילת איטרי.
כן, אז אקה מוכזב?
אני לא חושב שאקה יכול להיות מוכזב מכמות החרדים שמתגייסים כשהוא עושה כל מאמץ שהם לא יתגייסו. כאילו, בוא, אתה יודע, אם אתה מתאמץ שמשהו יקרה והוא לא קורה, יש מקום להיות מוכזב. אבל אם אקה מנסה לטרפד את גיוס החרדים הצעירים להיות לוחמים, אז ממה הוא מוכזב?
אז רגע,
בתוכו הוא בכלל מרוצה.
למה הוא מנסה ואיך הוא מצליח לטרפד ומה הוא עושה?
מלא, מלא דברים. קודם כל בוא נסתכל על העובדות. שנתיים עברו מאז בגץ יוני 24. שנתיים. חלק גדול, לדעתי, רוב החרדים שהיו אז חרדים צעירים בגיל 17, 18, עד היום עוד לא הגיע המועד שלהם לבוא ללבוש מדים. עוד לא הגיע המועד בכלל. אנחנו מדברים על כמעט שנתיים. תחשוב שאם תסתכל אצל חילונים עם הציונות דתית, הם כבר קיבלו צו, הגיעו, התגייסו, היו בטירונות, חלקם כבר הלכו לעזה, חלקם כבר לא חזרו. בוא, שנתיים אחרי שרוב מי שהיה צעיר עדיין אפילו עוד לא הגיע המועד שלו ללבוש מדים. בוא ניקח עוד דוגמה. בג"ץ עסק ביוני 24 שאין יותר תורת האומנות. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני יושב בישיבה ולכן מגיע לי דחיית שירות. לא יכול. מגיע בג"ץ והמציא סיסטם חדש. הוא קורא לזה תלמיד לתמיד. מה זה אומר בעצם? שכל בחור ישיבה שכבר, נורא נחמד, אתה יודע, בחור חרדי, צעיר, כבר הגיע לצו ראשון, הוא כבר בא, אמר, אני רוצה להיות לוחם. הוא רוצה להתגייס לצבא. אומר לו, אקה, מה אתה מזדרז? למה אתה ממהר? תחזור לישיבה ל-20 חודש. שים לב, אקה אומר לו, תחזור לישיבה ל-20 חודש, אנחנו נקרא לך תלמיד לתמיד, בעוד 20 חודש כשתהיה נשוי ילד, תבוא ואז תהיה פקיד יקר ב-9,000 שקל, ונפדח כל מיני תפקידים על אזרחי, בבני ברק, בדברים כאלה. עכשיו, שתבין את גודל הרמאות, לא רק כל הרמאות הזו שהוא שולח אותו חזרה לישיבה, אלא הוא כופה עליו לשבת בישיבה, הוא אומר לו, חייב, אני אבדוק שאתה בישיבה. ולך הוא מדבר לך שהוא גייס אותו. זאת אומרת, שים לב, כשאתה מספר לך כמה חיילים חרדים הוא גייס, הוא סופר אותו. בתור אחד כזה שגויס. בוא, זה תרמית שלמה.
ומה שעומד מאחורי זה, זה חוסר רצון בכלל להתעסק עם אותו חרדי שכן אפשר היה לגייס אותו ו...
לא, אמרת את זה במילים עדינות. חוסר רצון להתעסק, זה אומר כמו חילון, שלח צווים נורמליים. רגיל. הם רוצים להתעסק, הם מתעסקים בזה שהוא לא יבוא. הם עושים כל מאמץ לגרום לחרדי לא להיות מסוגל... הרי, תבין שני אחד. אם אתה לוקח חלק מהחרדים, בעיקר, אתה יודע, מאזורים מסוימים של החרדים, גם שם אתה יודע, יש ייחוסים.
כן.
ולוקח אותו ואומר לו, אתה תלמיד לתמיד, אותך אני שולח לישיבה, אותך אני מסמן כאילו, כתלמיד חכם, כן. כמוכתר, כזה שמגיע לו ייחוס, שידך טוב, לחב לבני המשפחה. אז האחרים יבואו? ברגע שעקה מבצע אפליה, ברגע שעקה מבצע אכיפה בררנית, ברגע שעקה מגיע ואומר, אתה כן, אתה לא, אתה כן, אתה לא, חלק מהקבלים, אז מי שלא מקבל, נחמד לו, אבל האחר לא יכול לבוא. כי בעצם עקה עושה כל מאמץ שחרדי שלובש מדים יחשב לחרדי סוג ב', יחשב לקנטוניסט, כן. יחשב למשהו שהחרדי לא יכול להרשות לעצמו. אני רוצה להתחיל שם יותר מזה. לפעמים החרדי הזה הוא כבר לא באמת חרדי, כבר לא אכפת לו לבוא לצבא. אבל הוא מבין שברגע שהוא ישים עליו מדים בסיסטם הנוכחי, אז הוא דופק את האיחוס גם של בני המשפחה שלו. גם אחותו והאחים התקשו למצוא שידך. אז הוא לא יכול לבוא. עכשיו, את כל זה עושה רק. זה בכלל לא קשור לכלום, כי נכון לרגע זה, בוא נזכור, יש לנו חוק גיוס מושלם.
כן.
אין שום צורך בחוק גיוס אחר. החוק הקיים מאפשר הכל. ולכן להגיד, אקה התאכזב, לא. אני לא בטוח שבפנים לא היו כמה ששמחו. מצד שני, אקה מצליח לגייס לא מעט פקידים מבוגרים יקרים ומיותרים לכל מיני תפקידים ב-9,000 שקל. הוא ממציא כל יומיים עוד איזשהו תפקיד למבוגרים.
כן, סמן וי לבגץ. עכשיו, בית
לא רק לבגץ, גם לך, גם לכלל, גם לציבור, שהציבור יחשוב שהוא גייס חרדים. כן. לא רק זה, יש מסלולים, אתה פשוט לא מאמין, יש מסלולים למבוגרים שיושבים בתוך בני ברק, לא לובשים מדים, אלא אזרחים, בסדר? הוא קורא להם תומך לחימה. למה תומך לחימה? כדי שאתה תדמיין איזה חימוש נקבעה זו,
אוקיי.
או איזה חובש בלבנון.
ומה הוא עושה?
תומך לחימה.
מה עושה אותו תומך?
אני יושב בבני ברק עם מסגן, מתחת לפלורוסנטים, מכשירים אותו לכל מיני דברים כדי שלא נחמד, כדי שהוא ירצה לבוא. אבל...
הוא לא תומך לחימה.
בסופו של דבר, הכוונה היא אתה יודע, הכוונה היא לעבוד. מה זה תומך? קודם כל, אתה יודע, שאתה מבין מישהו, כשאני אגיד שהוא תומך, אני צריך בכלל שתהיה בו תועלת. הערך המוסף שלהם בדרך כלל הוא שלילי. כי אם אתה מוצא לו 9,000 שקל והוא מבוגר ולא יכול להיות לוחם, אז קודם כל הערך המוסף הוא שלילי. אבל יותר חמור מזה, אני אומר עוד פעם, אתה מבלבל את הציבור לחשוב שבעצם אתה מגייס חרדים. ואם לא תבלבל אותם, אז בסופו של דבר, אז יש לך לפחות סיכוי להגיע.
זה מטורף לגמרי, ובגץ בעצם זה ביזיון של בית משפט? זה כבר ברמת זה, נכון? כלומר, זה בעצם בגץ כבר מורה, ומה שנקרא עושים הכל כדי לא לעמוד בפסק הדין של בגץ.
שוב אמרת את זה בעדינות.
כן, זה התפקיד שלי, אתה אומר את זה יותר.
אני מסתכל על אקה ואומר, מתי הם יכירו בבגץ? שאקה יכיר בבגץ, יוציא את הצווים כמו שצריך, אתה תראה שהחרדים מגיעים, תראה גם, חלק מהציבור לא מבין, חלק מהציבור חושב שהחרדי קשה לו, הוא לא יכול לבוא, לא, לא. בסוף זה בכלל לא המצב. בוא, בסופו של דבר כשאתה מסתכל על האירוע, אם היית מקים חטיבה חרדית אמיתית, שלצערנו אקה עושה כל מאמץ שלא להקים. אם תקים חטיבה חרדית אמיתית, ותשלח צווים לכולם, תקשיב לי, לא צריך מעצרים, לא צריך כלום, הם יבואו לבד.
אתה גם לימדת אותי, אתה לימדת אותי ש... כי עד אז אמרתי, טוב, חרדי, הוא לא ייכנס למנטליות של מסגרת, ואתה לימדת אותי שהוא בעצם נמצא על מדים כבר מגיל צעיר.
שמע, אני אפשר... איזה כיף לשמוע מישהו שזוכר את מה שאני אומר.
תשמע, זה דברים שכאילו אנחנו חיים איתם, אתה יודע, בגץ רסלר כבר...
אנשים לא מבינים, אנשים חושבים שלחרדי קשה לבוא לצבא. הם בכלל לא מבינים שהחילוני, אז דיברנו פעם קודמת, שגדל בבית אצל אמא שלו, לבש מה שבא לו, שמע את המוזיקה שהוא רצה, למד להיות אינדיבידואליסט, הגיע לצבא לגולני, בכלל לא מצא את עצמו, בכלל לא הבין מי נגד מי, אתה יודע, זה שינוי עולם. אתה מגיע לחרדי, בגיל 13 הוא יצא לישיבה, לבש מדים שחור למטה, לבן למעלה, לבש נעליים שחורות, היה לו הוראות בדין מה הוא עושה 24-7, אם איזה דין לא היה ברור, הרב אמר לו מה לעשות, הוא גדל עם ילדים בני גילו באותו חדר. תגיד לי, זה לא צבא? זה צבא. וחזר הביתה פעם בארבעה שבועות? כן. בצבא חוזרים פעם בשבוע, פעם בשבועים. הוא חזר פעם בארבעה שבועות.
אגב, גם טרמפים, כמו שהיה בימינו העליזים כשהיינו צעירים. כן. גם נוסע בטרמפים.
נכון, נכון. צודק. הוא רגיל לנסוע בטרמפים. אבל היום אפילו החיילים כבר לא נוסעים בטרמפים.
כן.
אז אני אומר, בוא לגייס חיילים, זה באמת לא מורכב. זה באמת לא מסובך. זה באמת אפשרי. כל מה שצריך לקרות בעצם זה אחד. שביסמוט לא יצליח להעביר את החוק, לשמחתי, בינתיים הוא באמת לא מצליח. כן. והשני זה שאקה יעשה את העבודה שלו. זה כאילו לא יאמן, אבל זה המצב.
אני גם מסתכל על פוליטיקאים, ואני אומר, יש, אתה יודע, לכל מי שלא תומך בהשתמטות חרדים, יש לו פה את כל הכלים לעשות רעש, כי זה משהו שבאמת מעצבן ציבור מאוד רחב. בטח הנושאים בנטל, והם לא מרימים את כל הכלים. אתה יודע, זה בסוף, זה צריך לבוא מהפוליטיקה ומקבלי החלטות ומהעם ולהגיד די נמאס לנו.
אתה צודק ב-100%, אבל אני אומר גם בכלל למצוא את אלה שלא רוצים השתמטות חרדים, אני לא בטוח משקפת מספיקה יכולת שצריך טלסקופ. אני לא מוצא כל כך הרבה כאלה. בסוף בוא נזכור שאתה אומר לי, הוא בעד גיוס חרדים, נגד גיוס חרדים. מי שאומר, אני בעד גיוס חרדים, אני בעד גיוס חרדים, חשוב לא רק גיוס חרדים, אבל בסוף הוא אומר, אבל לא את אלה שנמצאים בישיבה.
כן.
אבל לא את אלה שבני 18. אבל טה-טה-טה-טה. אז הוא לא בעד גיוס חרדים, הוא לא נגד גיוס חרדים, הוא רמאי. רמאי! כי בעצם הוא אומר לך שהוא בעד גיוס חרדים, אבל בפועל הוא לא מאפשר גיוס חרדים. כי אם מישהו אומר, בוא ניקח 5,000 חרדים, ניתן להם פטור, או ניתן להם דיחות. ואחרים שהתגייסו.
זה אגב, ריאנתי פה את שמואל רוזנר שכתב ספר בעניין החרדי, ושם הוא קושר את הקשר שגם אתה, שזה לא רק, זה לא רק צבא ושירות, זה גם תעסוקה בסוף, זה, אתה יודע, אותו מעגל כזה שבא
בו. זה הדבר העיקרי. מה שאמרת עכשיו הוא הכי חשוב. בסוף, כשאתה מדבר על ההשתמטות הזאת, היא לא ההשתמטות מהצבא, ההשתמטות מהצבא היא רבע מהאירוע. האירוע המרכזי בעצם, כשאתה בא לחרדי, וזה מה שעשינו מאז 1977, מאז הישיבה של בגין עם האדמור מגור והרב שח. בעצם הם אמרו לו, אנחנו לא רוצים פטור, אנחנו רוצים שכל חרדי, נער צעיר, שיושב שנה בישיבה, באותה שנה תן לו דחיית שירות. הרגע תן לו פתק שהוא היה בישיבה, תן לו עוד שנה. בעצם באים ואומרים, 8 שנים, חובה לשבת בישיבה. אם הוא חייב לשבת בישיבה 8 שנים, מה הסיכוי שהוא יעבוד אחר כך? אני יכול להגיד לך, אני הייתי יושב ראש הוועדה שעסקה בזכויות נכי צה"ל. אחד הדברים שאמרו לי הפרופסורים שישבו בוועדה, ממש בהתחלה אמרו לי, תקשיב, אם אתה לא מוציא אותו לעבוד בהתחלה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אחרי שהוא נפצע בגיל צעיר, הוא כבר לא יוכל לעבוד.
כן.
היכולת לעבוד מושפעת מזה. אז כשאתה לוקח חרדי ונותן לו 8 שנים לשבת בישיבה, מכריח אותו לשבת 8 שנים בישיבה, אחרי 8 שנים, הוא לא יכול לעבוד, הוא כבר לא יעבוד. ואם אתה שואל אותי אז במה הם עובדים, אני אסביר לך, אתה מכיר את חוק הרבנים המורחב של דרעי, וחוקים אחרים, וחוקים שנועדו בעצם לאפשר לחרדים לייצר לעצמם כל מיני תפקידים.
כן.
בסופו של דבר, אם תסתכל על הלמ"ס, שבא ואומר 52% מהחרדים הגברים עובדים.
כן.
לא, 52% מקבלים שכר. אבל מתוכם 65% עובדים בלהיות חרדים. ברגע שאתה נותן עוד תקנים ועוד תקנים לרבנים ודברים חזרים, ואין לי שום דבר נגד רבנים, חס וחלילה, אבל כשאתה בא לספור כמה מהם עובדים כדי להבין מדינת ישראל מסוגלת לשרוד, אז תבין כמה מהם מייצרים משהו.
יש אגב...
כמה מהם כבר כזה מקבלים מסכורת על חשבונך.
אם הייתי מקים מסלול מקביל באקדמיה הישראלית, אז הייתי אומר, אוקיי, אני לוקח כמה עילויים באקדמיה, לא משנה אם זה במדעים, אתה יודע, אפילו בספרות והיסטוריה, אבל אני רוצה תוצרים, בסדר? אני רוצה ספר. כמה מתלמידי ישיבה יש תוצר? ספר חדש, ספר שוט?
מה שאתה אומר כרגע הוא נורא מסובך, כי תזכור אותם, בישיבות שאנחנו מדברים עליהם, אין מבחנים. אין בעצם, כשמישהו אומר לך, בוא ניתן פטור, או פטור לעילויים, השאלה לשלוש כי בעצם אצלהם, כשהם אומרים פטור לאלוהים, קטורים פטור מיוחסים. אני אקבל את הפטור. מיוחסים, לא אלוהים. אם תבדוק היום, אתה יודע שאקה, אני כל הזמן אומר, אקה מגייס חלק, לא מגייס חלק, הוא בוחר את מי כן, את מי לא. אומרים לי, כן, לא, אולי אתה מגזים. אני אומר, חבר'ה, עשו בדיקה. קחו את 100, 200 הרבנים הכי חשובים. תשאלו את עצמכם, האם הבן, הנכד, הנינו, החינה שלו, קיבל צו. האם הוא כבר אמור להתגייס? האם אחד מהם בכלל עריק? האם אחד מהם בכלל נעצר? שהתשובה תהיה לא, אתה תראים שבאופן סטטיסטי זה לא יכול לקרות. ואם זה המצב כאן נראה, שבעצם מסתכלים ואומרים בכלל, ההגדרה של מיהו אילוי, מיהו תלמיד חכם, בסוף, אם הם בחינות, ההגדרה היא זה מי מיוחס.
שזה בכלל, זה גם זה מעצים אפליות אחרות שלא ניכנס להם בשיחה הזאת. כרגלנו, שים לב, אנחנו תלמידים טובים, אנחנו רושמים. תת-אלוף במילואים ראם עמינח, חבר בורד ה-NSS, לשעבר חבר פורום מטכ"ל, תודה שהארת את עינינו. בואו נסתכל
שמחתי להתראיין אצלך.
כדאי, נסתכל למציאות בעיניים. תודה רבה.
תודה, יום נעים.
כן, תזכרי שאני כל מה שיש לך, גם אם יש לך אחרים, ואת כל מה שיש לי לעולמי עד לעולמים. תסתכלי לי בעיניים. שיר חדש, המילים של גילה לפידות, הלחן, העיבוד וההפקה מוזיקלית של קובי אושרת. הביצוע, איך לא, זיהיתם. הרוקר האמיתי, עוזי פוקס, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, ידידי.
תשמע, זה ישר שיר שאתה יודע. איכשהו נפתח, אמרתי, אוקיי, זה שיר של עוזי פוקס.
אוקיי, יפה, פתחת את זה יפה וטוב.
כן.
וכן, זה שיר שנכתב ופתאום מחיבר ביני לבין קובי.
שזה נפלא, וזה מה שנקרא, השיר הראשון שהתחברתם זה אין לך מה לדאוג, 74?
השיר הראשון הוא כן. התחלנו עם אין לך מה לדאוג במלחמת כיפור. ובהמשך הדבר יצא גם האלבום הראשון שקובי כתב, וגם קובי רכט שהיה לו חלק בעשייה, ומשם אתה יודע נכתבו דברים.
תכף אנחנו גם נגיע לדברים בהמשך. עוזי, קודם כל הזכרת את אין לך מה לדאוג, אני צריך שאתה תגיד לי אם אתה גם שר בפרסומת. בוא נשמיע את הפרסומת. כן, אילי תחתונים כן, זו פרסומת שבעקבות ההצלחה של הלהיט שלך, אז גם עשו מזה פרסומת. זה אתה שר?
לא.
אוקיי.
אני לא שר פה.
אבל תראה מה זה תופעה של שיר שגם הפכה לפרסומת אז, ו... אבל אין לך מה לדאוג, הוא שיר מלחמה רלוונטי עד היום, ואיך אומרים בעדינות, תפס.
כן, מאוד וחבל, זה קורה בכל מלחמה כמעט, ואיך אמרתי פעם, עדיף, אני מוותר על השיר, שיפסיקו המלחמות, להפסיק עם השיר הזה.
כן, אבל אף אחד לא שואל אותנו.
בדיוק, מי אנחנו. כן, הוא נכתב במלחמה, מלחמה מאוד קשה, מפתיעה. ועברנו חצי שנה מאוד מאוד קשה, אז בתקופה היא, ב-73.
והנה, נחזור למשהו שאתה יודע, הוא נראה לי פרויקט מדהים. דיברנו בשבוע שעבר עם קובי אושרת, על הפרויקט הזה שאתה משתתף פה בעצם עם מילים של גילה לפידות.
כן.
וזה בעצם סינגל שיוצא מתוך הפרויקט המוזיקלי הזה, שמשתתפים בו גם אילנית ורותי נבון ורבים וטובים.
כן, עוד חברים, נכון.
והחיבור באמת זה. איך זה להתחבר מחדש?
תשמע, זה תשמע, אני וקובי, יש לנו כבר קילומטראז' מאוד מאוד גדול, אנחנו חברים טובים, אנחנו נפגשים הרבה, הוא מגיע להופעות שלי, אני מגיע להופעות שהוא מזמין אותי, פשוט לא יצא לעשות שום דבר, ואז אתה יודע, פתאום קובי, עוזי, יש לי משהו, כתבתי איזשהו שיר, מילות גיל הלפידות, ובוא תשמע. אתה יודע, ואחרי כל כך הרבה זמן אמרתי, וואלה קובי, אתה יודע מה, יקירי, בוא נלך על זה, בוא נעשה את זה. אהבתי את הלחן, המילים מאוד פשוטות, אכזבות, זה מדבר על אכזבות, אהבה, וכל מיני דברים אדומים, אתה יודע, בחיי היום-יום שלנו. וזה מה שעשינו אחרי 50 שנה.
תספר לי קצת על ההופעות שלך, אוזי. הרפרטואר הוא גם, שרת גם הרבה שירים באנגלית, קאברים ואחרים, וגם כמובן מהאלבומים שלך בעברית. מה יש בהופעות שלך בדרך כלל?
ההופעות, תראה, יצאתי איזשהו מופע, עשיתי מחווה, טרידיות לג'ו קוקר.
יפה.
כן, ובמקביל שירים בערב עצמו, יש את השירים שלי בעברית כמובן, ויש גם כמה שירים של עוזי והסגנונות, כמו רכבת הבוקר ופרנדס, כן. חברים. אז אני משלב בין הדברים, וערב ממש שמספר סיפורי חיים, אתה יודע, מתקופת עוזי והסגנונות, עד האלבום שלי ודברים מעל תקרה לי שחור, גם יום יבוא,
נכון.
קליפסו, ו... אני מספר דברים שקשורים לקריירה הארוכה הזאת. זה הערב. ואני מאוד נהנה להיות עם חברי הלהקה שלי. אנחנו עם חברים, עם מוזיקאים מדהימים.
כן.
וזה מה שאנחנו עושים, זה מה שאני עושה.
איזה כיף לך.
כן, אני ממש נהנה ואוהב את זה.
תשמע, אתה כבר מלווה את ה... אתה רוקר, אבל אתה גם, מה שנקרא, במיינסטרים הישראלי גם כן, ואתה יודע, רוק זה משהו שאנחנו כל הזמן מחכים שיהיה לו איזה קאמבק כזה, אתה מרגיש שזה קורה?
תראה, הרוק קיים פה במדינתנו, אולי זה אחרת, אתה מבין, אבל זה נמצא בכל פינה בעולם, בכל מקום. ארצות הברית זה לא חסר, אתה יודע, אם אתה נוסע לנשוויל או לכל מיני מקומות אחרים, תמיד תשמע, יש לך את המקום הזה, עכשיו, תחנות רדיו, ברור שכן. פה בארץ יש, תקשיב, יש פה להקות שגם נותנות בראש, נתנו בראש עם רוק, וזה לא דבר שנעלם, אבל יש לו את הפינה שלו, ויש דור צעיר אחר חדש, כישרונים מדהים, כותבים מדהימים, ושאני ממש מוריד את הקור בפניהם, הם נגנים ומוזיקאים, יש לנו דברים מאוד מאוד יפים שזה זורם גם כן היום. אם אתה רואה, אתה שומע ואתה, האירוויזיון הזה, השיר המקסים שהוא שר, הוא לא רוקי, אבל הוא שר בהנשמה, אני אומר הבחור. ויש עוד הרבה הרבה דברים שמופיעים. אם אתה נכנס למועדונים, יש המון מועדונים פה בארץ שאתה שומע כל מיני הרכבים שעושים קאברים. כן. קאברים לדי פרפל, לרולינג סטונס, לפינק פלויד, יפה, שומרים על המסורת, איך שומרים.
לגמרי, לגמרי. זה כיף, כן. כיף שזה קיים, כיף שאתה מופיע, וניפרד משיר, אני חושב שהוא מאלבום הראשון שלך, כן, כן, לא, אז לא, המילים של טלמה לגון רוז, הלחן של קובי אושרת.
נכון.
והנה עוד שיתוף פעולה נהדר שלך עם קובי, וכמובן המילים של טלמה, שגם כתבה את אין לך מה ל... אין לך מה לדאוג, שדיברנו עליו קודם.
כן.
עוזי פוקס, תענוג. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, ושבת שלום לכל עם ישראל, ושוב פעם תודה.
בבקשה, הנה. כן, כן. לא, אז לא.
Radio 100.
כן, אז לך איתה, קובי רכת המילים, קובי ישרת וקובי רכת הלחן, אילנה רובינה, ואילנה רובינה היא אצולה, ותמיד כשאנחנו מסתכלים על משפחות אצולה תרבותית, במקרה הזה, הבת של חנה רובינה, אנחנו אומרים, איזה כיף זה להיות הבת של האימא של התיאטרון, אבל הסיפור הרבה יותר מורכב, סיפור שחשבתי שאני מכיר אותו, אבל גיליתי הרבה הרבה רבדים אחרים, בסרט חדש, היה רע לתפארת שעלה בהוט 8, בהוט VOD, בוקר טוב לסיגל ראש, במאית הסרט.
בוקר טוב, בוקר טוב.
איי, אני הכל בלשון המתה, לא קל להיות חנה רובינה, ובטח לא היה קל להיות הבת שלה.
ממש. ובאמת בסרט הזה, אני מנסה להראות את המורכבות של השושלת הזו, ואתה יודע, שמענו עכשיו את לחיטה.
כן.
כל המסע שלי, והסרט הזה התחיל עם השיר הזה, שחבר טוב שלי גם שמע את זה ברדיו מתנגן. הוא התקשר אליי ואמר לי, סיגל, איך יכול להיות שאף אחד עוד לא עשה סרט על אילנה רובינה?
כן.
ואני מיד הוצאתי את התוכנית מגלי צהל לאור הזיכרונות, שאילנה, תוכנית שהוקלטה לפני 40 שנה, ואילנה מספרת בקולה שהיא הייתה בת 3, המטפלת של הזהבה, לוקחת אותה לראות את אימא שלה ביהודי הנצחי.
כן.
חנה על הבמה, עם איפור, צועקת, הילד איננו, ואילנה בת 3 נעמדת על הכיסא ואומרת, אבל אימא, אני כאן. והבנתי שיש לי סרט. זה גם כן. עונה על השאלה שלך, כן. על התובנה שלך, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. המקום של אם המשיח, האיקונית חנה, אילנה בת 3, שמנסה למצוא את הטריטוריה שלה, את המקום שלה. ואני מוכרחה להגיד שהתחלתי את הסרט באמת במחשבה, ואני גם מאוד 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 אוהבת מוזיקה, כי אני הולכת לעשות סרט על אילנה רובינה. אבל ככל שהתקדמתי, ואתה יודע איך זה בדוקומנטרי, אתה יוצא לדרך, אתה לא תמיד יודע מה אתה מגלה, ולאן זה לוקח אותך. אני הבנתי שאילנה לא יכולה להתקיים בלי חנה, וחנה לא יכולה להתקיים בלי אילנה. וכך המשכתי בשושלת הזו.
כן, יש שם כמה אמירות שעיקו אותי בבטן, בטח היא אילנה, הילדה שהייתה באומנה, בקיבוץ, נכון. אמרה, אני בעצם יתומה עם שני הורים בחיים.
נכון, נכון, זה בדיוק זה, ונגיד גם שאביה כמובן זה אלכסנדר פן, המשורר, והוא כתב את השיר וידוי, והיה רע לתפארת לקוח מתוך השיר הזה, שזה כן. גם מצמרר כל המעגל הזה, וירון לונדון באמת, אחד המרואיינים בסרט, אומר שאילנה, הילדה הייתה עוד יתומה בחייה. כלומר, זה בעצם המצב שהיא נמצאת בו, וזה באמת, כמו שאמרת, זה עושה גרוף בבטן, לא פעם.
עכשיו, יש שם בסרט, זה סרט שאפשר לעשות לו ספוילר, עדיין להיכנס אחר כך ולחוות את החוויה שאני עברתי, שזה באמת בבטן. יש מכתבים קורא לב של הבת, אילנה, לאימא שלה, שממש מתחנן שהיא תבוא לבקר אותה, ואימא עונה, אני לא יכולה, יש לי הצגות תיאטרון.
נכון, נכון.
לבכות.
ממש, באמת. ממש. ואתה לא עושה ספוילר, זה לא מקלקל כלום, כן. להפך. אני חושבת שזה חלק מהעניין. זה בדיוק העניין, קודם כל המכתבים, כל הסרט בעצם, אני גיליתי את העיזבון של חנה רובינה לגמרי במקרה, זה גם סיפור, אם יש לנו זמן.
כן, בטח, רציתי לשאול אותך מאיפה המכתבים.
נכון, אז אני החלטתי שיצאתי לדרך שאני לא רוצה לראיין, אתה יודע, מומחים וחוקרי ספרות, ובאמת הגעתי למעגל המאוד קרוב של אילנה. והגעתי לזוג שכנים שבעשור האחרון לחייה, אהוד זיכרונו לברכה וגלינה גבריאלי, היו שכנים שלה, וממש הייתי מגיעה אליהם ושומעת על אילנה, ויום אחד לגמרי במקרה, אהוד מספר לי שכאשר פינו את הדירה של אילנה, מגיעים לבוידם, פותחים את הבוידם, ומה מגלים שם? ארגזים. ארגז ועוד ארגז ועוד ארגז, ובתוך זה העיזבון של חנה רובינה. והם נתנו את זה למשמורת לארכיון הבימה, אבל זה העיזבון של חנה. אלמלא השיחות שלי עם גלינה ואהוד, לא הייתי מגיעה לזה.
מטורף.
זה כן. מטורף, ותאר לך אם זה לא היה נופל לידיים הנכונות, כן? זה היה אולי מזרק איפשהו, אז כאן הם עשו מלאכת קודש, ובעצם היו עשרות של מכתבים, המון, ותמונות, ואתה יודע, פתקים, פטלח כאלה, ואני מוכרחה להגיד גם שבמכתבים אתה גם למד מה שנקרא לתקופה שחנה אומרת, אני ממש מקבלת, היא כותבת לחברים, שיש לה סוג של התקף חרדה שמפציצים את תל אביב, כן? זה מדהים, ולכן היא שולחת את אילנה למשפחת האומנה בירושלים, ויש שם גם הרבה חמלה וכאב ורגש. אני גם ניסיתי להראות את זה, את המורכבות הזו בסרט.
כן. אבל אפשר לומר בוודאות שחנה רובינה העדיפה את התיאטרון על פני היחסים עם הבת, בכל זאת, אני חושב.
כן, ואני חושבת גם שזה קשור, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה היום במשקפיים של היום, בפריזמה. מדובר על קבוצת הבימה, על הקופרטיב הזה, על התקופה הזאת,
חלוצים, כן.
סליחה?
חלוצים בתחומם, כן.
בדיוק, חלוצים, מהפכנים. תראה, חנה מביאה את העברית, היא מביאה את העברית עם הקבוצה הזאת לתיאטרון לפני למעלה מ-100 שנים.
והיא ממשפחה חרדית, אז גם היא עשתה פה את המרד שלה.
ממש, ושהיא מספרת למשפחה שלה שהיא הייתה מיועדת להיות גננת, והיא אומרת, אני רוצה להיות שחקנית, יושבים עליה 7.
זה סיפור מאוד מאוד חזק, ומה שאת ממחישה פה זה שסרט דוקומנטרי, תמיד שואלים למה זה לוקח זמן להכין.
נכון.
ובסוף כי זה שכבות שמקלפים ומגלים, כי אחרת היית עושה משהו שנראה כמו יום בחיי ודוקו סלב וויקיפדיה וצ'אט.
ממש, אתה כל כך מדויק, גם בעניין של השכבות וגם בעניין של השפה, כל הסרט הזה הוא עם חומרים ארכיונים, וגם רציתי שזה יעדעד עם העניין הזה של האגדה, של התיאטרון. אז אין פה ראשים מדברים, והאתגר פה הוא הרבה יותר קשה, מורכב, להביא את זה באמת למסך. וכאן אני גם רוצה להגיד שאולי מלמד, העורך המוכשר, סתיו מרון, פרדס פרטים, המפיקה הנפלאה והידיעה שהם גם שותפים מלאים לדבר הזה, ורחל בלרה שעזרה בתחקיר, עשתה
תחקיר
הוויזואלי. גם חשוב להגיד,
כמובן.
הייתה עבודה מרתקת.
זה ביטוי שאני משתמש בו כל הזמן, הערה לתפארת, ואני שמח שהוא חזר קצת מתוך השיר של אלכסנדר פן. אז הערה לתפארת, סרט שעלה כבר בהוט 8 ובהוט VOD, ואנחנו ניפרד בשיר של אילנה רובינה, שמתחבר לי גם עם 20 שנה לפטירתו של יוסי בנאי.
הגבירה בחום.
כמובן, אפשר להקוט אותך במוזיקה. אז גם שיר נפלא, גם דואט נפלא של שני זמרים ושחקנים.
ממש.
כמו שתגלו בסרט, אילנה משום מה ברחה קצת מהתיאטרון לעומת דברים אחרים, אבל זה, תבינו למה בסרט. סיגל ראש, במאית הסרט, הערה לתפארת, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה רבה ושבת שלום.
אז הנה, הגבירה בחום יוסי בנאי, אילנה רובינה.
זו הגבירה בחום,
זה שיר מאוד,
זו בצללים, לה כתבתי ביום גשום כמה מילים, אם אי פעם תשמע אותם בטח תדע כי זה שיר אהבה קטן רק לי ולה.
זו אני הגבירה בחום, זו התמירה, כן אני הגבירה בחום, זו ששמעה ולאור לבנה צחה, בלילה קר היא הולכת אחרי קולך וקול הגיטר.
תראו שיר שמחבר כמה דברים, אחד הזמרת אילנה רובינה שעסקנו בשיחה הקודמת על חייה מותה בסרט שקוראים לו הערה לתפארת, ויוסי בנאי 20 שנה לפטירתו של איש תיאטרון, שחקן, מוזיקאי, מי שחיבר הרבה גם מהמוזיקה הצרפתית ליום-יום שלנו, פה זה בתרגום של יעקב שבתאי, ללחן של ז'ורז' מוסטקי, שהיה משורר, מלחין וזמר יהודי צרפתי, והשיר הזה, במקור, הוא שר בצרפתית. זהו, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה, לא תאמינו. מה שכן, אנחנו נזכיר שמיד אחרינו, הנבחרים, עם השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני דודי אמזלם, גם חברת הכנסת טלי גוטליב ועורך הדין ציון אמיר. עסקנו בו בתוכנית בכמה דברים חשובים, שיחה חשובה על האכזבה של אקה ממספר המתגייסים בקרב החרדים, והתשובה לאכזבה הזאת, גם נושא הסוללות החשמליות ברכבים, לא רק רכבים חשמליים, גם היברידים ופלאגינים, והתקינה שעוד מעט תבוא, והמודעות שלנו לכל הנושא הזה, המודעות למעצר של ישראלים כשלוקחים תרופות לחוץ לארץ, זה משהו מאוד מאוד חשוב. תובנות על הסכם סייקס-פיקו והמשמעות שלו 110 שנים אחר כך על החיים שלנו פה. וכל זה תוכלו למצוא גם באתר שלנו, כל התוכניות האלה מוקלטות, גם באתר וגם באפליקציה. זה הזמן להגיד שלום לטכנאי השידור שובל הלל, איתנו פה בהפקה אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל ממוביץ', כמו למשל השיר הזה של סטיב ווינבוד, שחוגג השבוע יום הולדת, בכלל הוא שיר מרים. ולרי.